אז מה שאני רוצה לדבר עליו הערב זה עבודה עם קשיים ומכשולים בתוך תרגול המדיטציה. ואני הלכתי כאן בחוץ לפני השיחה והרהרתי או עלה הרהור לגבי כמה החיים האלה מאוד קצרים. מאוד מאוד קצרים. ממש קצרים. ואני חושב מנקודת המבט הזאת כמה זה יקר וכמה זה חשוב ללמוד להיות במגע עם יופי. ללמוד את המיומנות של ממש להחזיק את עצמנו בכבוד בתוך הקיום הזה, לכבד את הקיום הקצר הזה. ללמוד להזין את עצמנו. ועבורי זה אומר, לא רק עבורי אני חושב, זה אומר גם ללמוד לטפח את מה שיפה, למצוא דרכי קיום ודרכי הוויה יפות, מיטיבות, וגם ללמוד להיות באופן מיומן עם מה שקשה, עם מה שהוא לא נעים. ראיתי הרבה מכם בוואן טו וואנים היום, ואני יודע שזה שם. זאת אומרת שתרגול המדיטציה, כמו כל דבר, מביא איתו הרבה יופי, ומביא איתו קושי ומורכבות. למעשה, אם נהיה כנים, המורכבות לא מגיעה מתוך תרגול המדיטציה, המורכבות והקושי מגיעים מתוך הלב והתודעה שלנו. אנחנו בתוך תרגול המדיטציה נמצאים במגע, עם הקושי הזה, עם המורכבות הזאת, ועם הכאב שיש בלב ובתודעה. ואחד מהדברים, אולי אחד מהדברים החשובים ביותר שאנחנו עושים בתרגול המדיטציה, זה ללמוד להיות עם הדברים האלה, באופן שמביא תחושה של קשר, תחושה של יופי, מביא ריפוי, מביא תובנה. אז יש כל מיני קשיים שיכולים לעלות בחיים ובמדיטציה. והבודה סימן חמישה כאלה במיוחד, והוא קרא להם חמשת המכשולים, לפעמים קוראים להם חמשת האורחים. וחמשת המכשולים האופייניים האלו, הראשון זה כמיהה או רצון חושי, זה שהתודעה והלב נמשכים לנעימות ובאופן ש... מביא לאיזשהו צמצום, מה שנקרא השתוקקות. זדון או סלידה, כשהתודעה והלב לכודים ביחס שלילי כלפי משהו, משהו מהחוץ או משהו מהפנים. עמימות ונמנום ועצלות ורפיון וכהות של התודעה. עצבנות. עצבנות של הגוף, לאו דווקא עצבנות במובן של עצבים, עצבנות במובן של חוסר מנוחה. כן? רסטלסנס של הגוף או רסטלסנס של התודעה, שהתודעה רצה אחרי מחשבות, נמשכת לכאן, נמשכת לשם, הולכת לכאן, או דאגות, הרבה דאגות, הם גם חלק מהמכשול הרביעי הספציפי הזה. וספק או בלבול, כאשר התודעה לכודה ותקועה במצב של אי-ידיעה, של מין ספק או... אמביוולנטיות שמותירה אותה במין מצב תקוע ולא דינמי או לא בר עבודה. וזו קטגוריה מאוד מועילה, חמשת המכשולים האלה, מכל מיני סיבות. אחת הסיבות היא שהיא קטגוריה יחסית פשוטה, כלומר זה יותר, למצבים יותר פשוטים ממה שבדרך כלל למשל היינו קוראים לו רגשות. אבל אם נסתכל על הרבה מהרגשות היותר מורכבים שאנחנו חווים בחיים שלנו, בלב שלהם נמצאים המכשולים, או חלק מהמכשולים האלה. כל רגש קשה מורכב בין השאר מאותם מכשולים. אז אם אנחנו לומדים לעבוד איתם, זה נותן לנו מפתח שמאפשר לנו גישה למעשה לכל קשת הרגשות הקשים או המכאיבים בחיים שלנו. אז אני מתכוון לדבר באופן כללי קצת על גישה בעבודה עם המכשולים האלה, ואז לדבר על כל אחד מהם באופן יותר ספציפי ולנסות לחלוק כמה דרכי עבודה מיטיבות ומועילות שאני מצאתי שעזרו לי בתוך תרגול ביחס אליהם. כן? המניין של החמישה אגב היה ברור, זאת אומרת, כן? אני אחזור עליו שוב כי זה טוב לזכור אותם, אחרי זה אני אסביר למה זה טוב לזכור אותם, אבל תראו אם אתם יכולים כזה להכניס את זה לראש. אז יש לנו את רצון חושי או השתוקקות, זדון או סלידה או התנגדות, עמימות, נמנום, עייפות, עצבנות או חוסר מנוחה של הגוף והתודעה וספק. השתוקקות, סלידה, עייפות, חוסר מנוחה וספק. השתוקקות, סלידה, עייפות, חוסר מנוחה וספק. אני מצטער אם כשאני אומר את זה, זה גורם להם להופיע אצלכם. אני לא... שמחה, עושר ורווחה. לפעמים זה קורה, לפעמים בן אדם אומר איזה מילה ופתאום זה שם. אז אני מתנצל אם זה מה שקרה. אז לגבי גישה, קודם כל יש משהו, אפשר להביא תבונה מסוימת למפגש עם המכשולים האלה. ומתוך המגע איתם ועבודה איתם אפשר, יכולה גם לנבוע תובנה, ועל זה אני אדבר קצת בסוף. אבל חלק מהתבונה שאפשר להביא למפגש איתם, זה לדעת את האוניברסליות שלהם, את הכלליות שלהם. אז לי לא יצא שישבתי בחדר המורה והגיע מישהו לרעיון ואמר לי, תשמע, אני חווה עייפות ואני יודע שזה מצב כללי של כל המין האנושי ואני עובר דרך הדבר הזה. בדרך כלל הניסוח הוא קצת אחר, הוא בדרך כלל יותר נוטה לתשמע, אני ממש עייף, אני לא יודע איך אני אעבור את הריטריט הזה. יש משהו בלדעת שכולם חווים את המכשולים האלה, כולם חווים את הקשיים האלה. אני לא עשיתי את הטריק של לבקש מכם להרים יד, אבל אני כמעט מתפתה לעשות אותו, אבל אני לא אעשה את זה. אבל אולי הוכחה מספקת זה שהבודה דיבר עליהם לפני 2500 שנה, והנה, היום בוואן-טו-וואנים, ואפילו במהלך היום שלי, אז השתוקקות, סלידה, עייפות, חוסר מנוחה וספק. הבודה דיבר עליהם לפני 2500 שנה, אנשים מדברים עליהם היום בוואן-טו-וואנים, אני חווה אותם היום, מה המסקנה? זה לא אישי. זה לא אישי. וזה טוב לראות שזה לא אישי. אלה כוחות שעוברים דרכך, אלה ביטויים של האנושיות. אין בן אדם שלא חווה אותם. לא רק במדיטציה, גם ביום-יום. ויש משהו בלזכור את זה שהוא נורא נורא עוזר, כי כשהם באים, אנחנו נוטים לחוות אותם בצורה נורא נורא אישית. אני ממש עצבני היום. וזה אולי אומר גם שאני בן אדם עצבני. אתם מבינים את הכוונה? אני עייף, ואני לא יוכל לעבור את הריטריט הזה. אנחנו לוקחים את זה צורה נורא אישית. זה לא אישי. פשוט חלק מלהיות בן אדם. כמו שלא יודע, להיות מפונק וקצת מעצבן, זה חלק מלהיות חתול. זה פשוט מה שזה. סלחו לי כל. All of you cat people. אתם טועים פשוט. כן, או, אתם יודעים, האמת שעוד דרך שבה המכשולים האלה לוכדים אותנו במובן של לקחת אותם אישית, זה שהרבה פעמים הם מביאים איתם תחושת כישלון. וזה משהו שחשוב לשים אליו לב. הוא נכון לגבי המכשולים האלה, הוא נכון לגבי קשיים רגשיים, הוא נכון לגבי קשיים פיזיים. מתוך מגע ומפגש עם קושי, אנחנו מרגישים שאנחנו לא בסדר. שאנחנו עושים משהו לא נכון, שמשהו בנו, זה מוריד את הערכה העצמית. וחשוב לדעת את זה, ולא להאמין לזה. כי זה שיש שאיפות, זה שאתם מפוזרים, זה שאתם שונאים אותי או מישהו אחר, או נורא משועממים, זה לא אומר שמשהו אצלכם לא בסדר. וזה אינטואיטיבית נוטה להוריד את הערכה עצמית, זה ממש חלק מהקונסטלציה שם, וחשוב להיות ערים לזה ולראות דרך זה. הרבה פעמים אני רואה אנשים מפרשים כאב ככישלון. רק להגיד שיש את הנטייה הזאת שם ולראות שהכאב שהוא לא מעיד שום דבר רע עליכם, פשוט חלק ממה זה אומר להיות אדם. אני רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד אוקיי, אז יש לנו את הגישה לגבי המכשולים, אבל חלק ממה שעוזר בפיתוח גישה מיטיבה לגבי המכשולים, זה לפתח גישה מיטיבה לגבי התרגול שלנו בכללותו. כי הרבה פעמים אני מוצא שאנשים מודדים את עצמם בתרגול, האם הולך לי טוב או לא הולך לי טוב, כן? ואם יש הרבה מחשבות ואני לא עם אנשים, אז לא הולך לי טוב, ואז זה גם מתעבל לכדי האשמה עצמית, ואז באים ל-one-to-one ואומרים, אוקיי, משהו אצלי לא בסדר, לא הולך לי בריטריט או משהו כזה, או אם יש כעס או כל אחד מהמכשולים האחרים. ואני רוצה פה להרחיב את הפרספקטיבה ולהגיד שהתרגול זה הרבה יותר מאשר להישאר עם הנשימה או להישאר בפוקוס. תחשבו על ישיבת מדיטציה, תדמיינו מישהו יושב בישיבת, לא אתכם, כי על עצמכם אתם לא תחשבו ככה, תדמיינו מישהו אחר שאתם מחבבים, יושב בישיבת מדיטציה למשך 45 דקות ומתמודד עם קשיים. מה הבן אדם הזה מפתח שם? הוא מפתח סבלנות, הוא מפתח אמון, הוא מפתח רגישות לחוויה שלו מרגע לרגע, הוא מפתח סוג של חוסן נפשי, הוא מפתח חמלה, הרבה פעמים הוא מפתח יכולת אילתור וגמישות, בעבודה סביב הדברים האלה. אם למשל הוא מתמודד עם עייפות, אז בלהתעורר שוב ושוב הוא מפתח את הערנות שלו. אם הוא מתמודד עם הרבה מחשבות נודדות, אז בלחזור שוב ושוב הוא מפתח את כושר הריכוז והמיקוד שלו. כן? זה נורא ברור שרואים את זה מהחוץ. על עצמנו אנחנו לא תמיד חווים את זה, אבל חשוב לזכור, כשאנחנו עושים את התרגול הזה, גם שמרגיש שהוא לא הולך, אנחנו מפתחים המון, מטפחים המון. המון חמלה, המון אהבה עצמית, המון רוחב לב, המון הבנה של חיי הנפש. כן? אפילו רק להיות במגע עם התודעה ולראות כמה קושי מייצרת וכמה תשטוש יש שם וכמה זה מורכב. זאת הבנה ממש חשובה. תחשבו על זה שעד עכשיו התהלכתם בעולם עם אותה תודעה, אבל לא ידעתם שהיא כזאת. כן? זה פער ענק, אם בן אדם מבין ורואה מה קורה בתודעה שלו, בן אדם לא מבין ולא רואה מה קורה בתודעה שלו. אז אנחנו מפתחים המון בתרגול הזה, אז זה ממש לא רק העניין של האם אני מצליח להישאר עם הנשימה או לא מצליח להישאר עם הנשימה. ובטווח הארוך יש הרבה שנבנה בזמן הקושי, בזמן שהדעת מוסחת, כן? המון המון נבנה שם. וכן, אנחנו יכולים בתוך התרגול גם לפתח איכות של מיושרות, נינוחות, מרווחות, הרמוניה ואיסוף של התודעה. אני לא אדבר על זה הרבה, אבל ישנה מילה שנקראת סמאדי, שמציינת את כל הדברים האלה. רוגע, איסוף, ישור של האנרגיות, נינוחות. אז איך אנחנו יכולים לטפח את זה? מה יכול לעזור לזה? מה יכול להביא נינוחות כזאת, רווחה כזאת, איזון כזה. אחד הדברים שיכולים מאוד לעזור, והדגשנו אותו שוב ושוב ושוב, ואני רוצה להדגיש אותו שוב, זה תשומת לב לכל הגוף. מודעות לכל הגוף. משהו בפתיחה הזאת, של המודעות לכל המרחב הזה, עוזר לפתוח את האנרגיות ולאזן אותן. ולאט לאט זה אוסף הכל לכאן, אוסף הכל לכאן. ולפעמים, אתם יודעים, בתוך השדה הזה של הגוף, לשאול את עצמכם מה מועיל, מה יעזור, מה לוקח, מה מרגיש טוב, בייסיקלי, בתוך השדה הזה של הגוף. ולתת לעצמכם להתנסות ולשחק. אוקיי, אני יושב שם עכשיו או יושבת שם עכשיו, בתוך המדיטציה שלי, אני מרגישה את כל השדה הזה של הגוף, ואז נגיד, אם אני נושמת קצת יותר עמוק, אולי זה מרגיש שזה עוזר, אז תעשו את זה. אם במקום לדבר לעצמי בטון נוקשה, כן, של אתה עושה משהו לא בסדר, אני מתחיל לדבר לעצמי בטון רך, כמו שאיפה, נשיפה. פשוט לשנות את הטון, לשנות את הטון של הדיבור לעצמך. ולפעמים מרגיש שזה עוזר, שזה פותח משהו בחוויה של גוף כאן ועכשיו. אז החוויה הזאת של כל הגוף, היא הופכת אותנו למין, היא נותנת לנו איזשהו איבר חישה. ובתוך איבר החישה הזה אנחנו יכולים להתחיל לעשות ניסויים ולשחק עם מה עוזר, מה מועיל. עוד משהו שמאוד עוזר להרמוניזציה ומיושבות ונינוחות, זה פתיחות של הלב. אז זה ממש לא רק לחזור לנשימה במובן קר. זה עניין, זה להחזיק את עצמנו באכפתיות. לדאוג לתחושה של קשר עם החוויה שלנו. קשר שיש בו חמימות, לאיזושהי רספטיביות, לכבוד לחוויה שלנו. אז יש חוויה לא נעימה. האם אני יכול להיות פתוח ורספטיבי לחוויה לא נעימה? אני רואה בן אדם, ואולי הוא בן אדם שעשה לי רושם לא כל כך טוב. האם אני יכול להסתכל עליו בעדינות ומתוך טוב לב? כל הדברים האלה, הרספטיביות, טוב הלב, הם יביאו לאיזשהו כינוס ואיזון של האנרגיות. אנחנו מבזבזים המון אנרגיות בביקורתיות ושנאה. ביקורתיות ושנאה מביאות המון חוסר מנוחה. ולכן הפתיחות הזאת של הלב מביאה איזשהו ישור ואיזון של האנרגיה ותחושת נינוחות שם. כמו שיונתן הדגיש היום בהנחיות בבוקר, גישה של אפשור, גישה של אפשור, אז כל מה שמגיע עכשיו, האם אני יכול לתת לזה להיות, לכבד את זה במלוא הנוכחות שלי, להגיד לעצמי באופן עמוק, מה שמופיע עבורי עכשיו, מה שמגלה את עצמו עכשיו, הוא בסדר גמור, באופן עמוק ביותר, גם אם זה לא נעים, גם אם זה לא נעים. לא נעים זה לא אינדיקציה לזה שזה לא ראוי. זה קצת מבחינת גישה, באופן כללי יותר, כן? יש לנו את המרחב הזה של הגוף ובו דואגים לאיזושהי הרמוניזציה על ידי פתיחות של הלב ורוח של אפשור. אז אנחנו עושים את זה, ואז בא אחד המכשולים. אנחנו עושים את זה, ואז פתאום המון מחשבות או שאני חייב לקום, או פתאום תוקפנות, תוקפנות כלפי חוץ, או תוקפנות כלפי פנים, ואתה חושב שאי אפשר יותר, אי אפשר, זה בלתי נסבל. אז מה עושים? מה עושים? כי חלק מה שהמכשולים האלה עושים, גונבים אותנו. אני מדבר פה על נינוחות וכן הלאה, אבל לפעמים בא איזה מכשול גונב אותך מעצמך, וזהו, אתה בתוך העולם שלו, אתה כבר לא... אתה לגמרי אבוד שם, מסכן. אוקיי. אז יש כל מיני דברים שיכולים לעזור. אחד הדברים שיכולים לעזור, וזה מדהים כמה זה יכול להיות אפקטיבי, וגם אם זה הייתי מתחיל, אז אם אתם ממש מתחילים בתרגול הזה, אם זה כזה ריטריט ראשון, אז תתחילו משם. זה הדבר הכי פשוט, דבר פשוט להתחיל ממנו. ולפעמים גם אתם מתחילים וגם אם לא זה יכול להספיק, זה פשוט לתת להם שם, זה לשיים אותם, לדעת מה קורה עכשיו בתודעה, מה קורה עכשיו במוח. לפעמים אתה בתוך איזה מערבולת ואתה רואה את העולם בדרך מסוימת ואתה רואה את עצמך בדרך מסוימת, אבל אתה לא רואה דרך מה אתה רואה. אתם מבינים את הכוונה? יש פילטר של ביקורתיות למשל, או פילטר של תחושת חוסר ערך, או פילטר של עייפות פשוט, ואתה רואה את כל העולם דרך זה, ואז מין, אם זה דרך עייפות, טוב, עייפות אולי זה פחות ברור, אבל כאילו נלך עם ביקורתיות, אוקיי, אנשים האלה הם בלתי נסבלים, ואני, מה אני עושה פה? אני ממש עושה עבודה גרועה, אני מבזבז את הזמן שלי, ואני לא מבין כלום, ואני רואה דרך הפילטר הזה, ויש ריצה של מחשבות, ואפילו זה לא רק מחשבות, זה גם הדרך האינטואיטיבית שבה אני רואה את עצמי, אני מסתכל על עצמי, ומין, זה מרגיש נחס, זה נראה לא טוב. ואני מסתכל על אחרים והם נראים לי לא טוב, אני רואה דרך הפילטר של ביקורתיות, אני לא יודע שהפילטר שם. ולפעמים פשוט לתת את השם. מה קורה עכשיו בתודעה? מה היא עושה? זה ביקורתיות. אוקיי, אני רואה שזה ביקורתיות, זה חלק מהמכשול של סלידה. מכוח זה שאני רואה שזו ביקורתיות, אני שם בסוגריים, או שם בערבון מוגבל, את הערכות שלי והמחשבות שנובעות מהביקורתיות. כי אני יודע שזה מתוך ביקורתיות וזה לא לגמרי אני. אני לא לגמרי מזדהה ומאמין לכל המחשבות האלה, כמו איזה טמבל. עוד דוגמה לדבר הזה? יש כל מיני דוגמאות. מצב של עייפות, כן, אפילו. מצב של עייפות יכול להביא איזה רפיון ותחושת ייאוש, ואוקיי, איך אני הולך לעבור את כל הריטריט הזה? והנה הכל נראה בוצי ומאורפל. ואני מנסה להיות עם הנשימה, אבל כל פעם שאני מסתכל על הנשימה, זה נראה כמו מין משהו זז קצת, ואז משהו זז קצת, ואז זז קדימה, ואז זז אחורה, ואז אני נרדם, ואז משהו זז... ככה, מין כלום כזה, כן? ויש משהו בלדעת, אוקיי, זו עייפות, ואז אני יכול קצת לראות את העייפות, להיות במגע עם התחושה של העייפות. וזה כבר הדבר הבא שאני הולך לדבר עליו. אז הדבר הראשון זה לתת שם. ובשביל לתת שם, מאחר זה לא כזה קל, זה נשמע קל, זה לא כזה קל, כי משהו קורה ואתה לא בדיוק יודע מה נמצא שם, שני דברים עוזרים. אחד, עוזר לזכור את חמשת המכשולים, אוקיי? השתוקקות, סלידה, עייפות, חוסר מנוחה וספק. כן? השתוקקות, סלידה, עייפות, חוסר מנוחה וספק. תזכירו את זה לעצמכם, שזה יהיה לכם בשלוף. אוקיי? מה קורה עכשיו? אז זה. כל פעם שאתם סובלים, זה אחד מהם. או כמה מהם. אגב, לא הזהרתי, אבל הם באים בחבורות. אז שיש עייפות, תביא את כל החבר'ה, שיש חוסר מנוחה, הוא גם, נגיד חוסר מנוחה וכעס, הרבה פעמים באים ביחד, נכון? כי הדברים האלה מביאים אחד את השני. אז הם באים בחבורות. לא תמיד, אבל לעתים קרובות. אז כל פעם שאתם סובלים, תשאלו את עצמכם איזה מהמכשולים נמצא שם. ובמקום השפה של אני סובל, או של קורה לי משהו לא טוב, או אני כועס, או משהו כזה, יש שם כעס. יש שם חוסר מנוחה. להחליף את השפה במובן הזה, לשפה שנותנת בהירות. אוקיי? אז לזכור את חמשת המכשולים. דבר שני שעוזר זה מדי פעם לשאול את עצמך, אוקיי, מה התודעה עושה עכשיו? מה היא עושה עכשיו? במה היא עסוקה? ואז התשובה, יכול להיות שהתשובה תהיה סבבה, אגב, אתם לא רק חווים מכשולים, יכול להיות שהתשובה תהיה התודעה שמחה, התודעה פתוחה, התודעה אוהבת, התודעה רכה, התודעה מכבדת. מדהים, מהמם. אבל לפעמים זה יהיה התודעה בחוסר מנוחה, או התודעה בהשתוקקות, או התודעה בספק, כן? מדי פעם לשאול מה התודעה עושה עכשיו. רק מדי פעם, להכניס את זה מדי פעם לתוך המדיטציה שלכם ולתוך היום שלכם, כדי להרגיל את עצמכם להיות במגע עם הרובד הזה. אוקיי? זה הרובד הראשון של עבודה עם המכשולים. אם אתם חדשים לתרגול הזה, יכול להיות שזה צינף. בסדר? ממש יכול להיות שזה צינף. אני למדתי אצל מורים שכל ההנחיה שלהם לגבי הדבר הזה הייתה להתיידע, כלומר להגיד את השם של המכשול או את השם של מצב התודעה שנמצא עכשיו, ולחזור למדיטציה שלכם. נשימה, גוף, ריכוך. ככה. להגיד את השם כשמשהו נמצא ולחזור. זהו. זה יכול להיות מאוד מועיל. רובד שני של עבודה, זה לפתח מידה הולכת וגדלה, משהו קורה למיקרופון, הוא חווה את אחד המכשולים. חוסר מנוחה לדעתי. רובד שני של עבודה, זה לפתח איזושהי מוכרות עם כל אחד מהמכשולים. אז את זה אתם יכולים לעשות אם אתם רוצים להעמיק קצת את התרגול איתם, או פשוט אם משהו נורא עיקש. כי לפעמים אתם תגידו, אוקיי, חוסר מנוחה, ותחזרו למדיטציה שלכם, ואז תעשו את זה שוב, ותחזרו למדיטציה שלכם, ותעשו את זה שוב, ותחזרו למדיטציה שלכם, ואחרי זמן מה, תרגישו שחוסר מנוחה רק שם והולך ומתעצם. ואז זה הזמן להגיד, אוקיי, סבבה, חוסר מנוחה, אש. איך מרגיש חוסר מנוחה בגוף? האם אני יכול לתת לעצמי להרגיש חוסר מנוחה? לחוות את הדינמיקה שלו, איך הוא גורם לי לנשום, איך הוא גורם לגוף להרגיש, איך המחשבות מתנהגות במצב של חוסר מנוחה. כל אחד מהמכשולים האלה יש לו איזה אופי מסוים, והאופי הזה יגלה את עצמו דרך חוויה גופנית, דרך הדרך שבה אתם נושמים, דרך האופנים שבהם המחשבה עובדת, ודרך איך שאתם רואים את עצמכם והעולם. כן? אז אני לא יאפיין כל אחד מהם, כי זה ייקח לי הרבה זמן, ואני עוד רוצה להקדיש זמן לדברים אחרים, אבל אני אציע לכם לחקור אותם. כן? שיש ספק, איך מרגיש הגוף והתודעה במצב של ספק? ספק הוא הכי מאתגר, אבל אני אדבר עליו בהמשך. אבל כשיש חוסר מנוחה, איך מרגיש הגוף במצב של חוסר מנוחה? יש תזזיתיות ואולי דחיסות מסוימת, כן? אולי יותר באזור הפנים, או אנרגיה שעולה כלפי מעלה, ויש רצון לזוז, או פשוט יש הרבה מחשבות, והן נוטות ללכוד אותך מדבר לדבר, מדבר לדבר, והרבה דאגה, משהו כזה, ובאזינג באזור הראש. אז איך הגוף מרגיש במצב של המכשול, ואיך התודעה מבטאת אותו? עייפות, גם. הגוף יהיה בדרך מסוים. כשאתם מסתכלים מהחוץ על בן אדם עייף, אתם יכולים לראות, נכון? יש מין הגוף ככה והנשימות. קצרות ושטוחות. אז אפשר לראות את זה מבחוץ ואפשר ללמוד להרגיש את זה מבפנים. ככל שיש יותר פמיליאריות, יותר מוכרות עם המצב של, עם המצב של הגוף והתודעה בזמן מכשול וקושי, ככה יותר קל לעבוד איתם. ככה יותר קל לעבוד איתם בהמשך, יותר קל לדעת שהם שם. וגם זה מכניס איזושהי איכות של סקרנות. אז כשהקושי נוכח, אני לא רק רוצה שהוא ילך, או אני אפילו לא רק מקבל אותו, אני גם מביא איזושהי איכות של סקרנות של, אוקיי, עייפות. אם עייפות זה ממש טוב. אוקיי, עייפות, סקרנות ממש טובה לעייפות. יש איכות של עייפות, אז איך אני חווה עייפות בעצם? מה זאת עייפות? האם אני יכול להביא סקרנות לעייפות ולשאול את עצמי, איך הגוף מרגיש בעייפות? כן? אני מניח שרבים מכם חווים די הרבה עייפות במהלך החיים. זה אירוע רציני עייפות, זה כאילו מאוד מפעיל. אבל מה זה בעצם? איך זה בעצם מרגיש? איך זה גורם לגוף להרגיש? איך זה גורם לתודעה להרגיש? להביא סקרנות לשם. אתם עוקפים? אוקיי. אז זה היה הדבר השני. הדבר הראשון היה לתת לזה שם. הדבר השני זה להכיר את האופן שבו זה מבטא את עצמו דרך הגוף והתודעה. להביא סקרנות לשם, פמיליאריות, מוכרות לשם. בתוך זה זה עוזר לדעת שכל מכשול שאתם חווים כאן, כנראה מלווה אתכם גם בחיים. אני לא יודע אם אלה חדשות טובות, אבל זה עוזר לייצר מוטיבציה לעבודה. כי ככל שאתם עובדים איתם פה, ככה הם יקן. הם הולכים לעשות יותר קלים עם הזמן, וכך גם בחיים. כן. אז לעבודה הזאת יש פירות מבחינה הזאת. והדבר השלישי, אהוב עליי, זה ללמוד להפסיק להזין את המכשולים. ללמוד להפסיק להזין אותם. להזין, to feed them, כן? להאכיל אותם, לתדלק אותם. חלק מהעניין הוא כזה. כשיש קושי, מכשול או קושי נפשי אחר, זה לא רק שהקושי הזה פשוט נמצא שם. למעשה, בזמן שהוא נמצא שם, התודעה והלב שלנו, באופן לא רצוני ובדרך כלל לא מודע, עושים כל מיני דברים כדי להמשיך לתחזק אותו. אנחנו מזינים אותו באיזושהי דרך. לא בדרך שאנחנו יודעים אותה, כי אז למה שהיינו עושים את זה, אנחנו מטומטמים, אבל אנחנו עושים את זה. זה חלק מאופן הפעולה של התודעה האנושית. היא מפברקת, היא יוצרת גם קשיים ומכשולים בכל מיני דרכים. ואנחנו יכולים ללמוד איך היא עושה את זה, וללמד את עצמנו אחרת. אז זה לגמרי אפשרי עבורנו כאנשים. זה דורש לא מעט עבודה, ולא מעט מוכרות ונכונות ללמוד את חיי הנפש, ואת האופן שבו התודעה יוצרת סבל, ולראות איך מתירים את זה שם. עכשיו, רק בסוגריים, בבקשה, אל תתרגמו את זה לכדי אשמה. אני לא אומר פה, אתם סובלים כי אתם יוצרים את זה, או איזה משהו כזה. אני לא חושב ככה בכלל, ולא מרגיש ככה בכלל. יש פעילות אוטומטית של התודעה האנושית, פעילות אינטואיטיבית שיוצרת אי נחת, כן? יוצרת סבל. ובמובן כל מה שאני אומר פה זה חדשות טובות, אתם, אנחנו, יכולים ללמוד את הפעילות הזאת, כן? על הדקויות שלה, וללמוד לעבוד בדרך שתשחרר את הדינמיקה הזאת, את הכל על הדינמיקה הזאת. ציטוט מתוך הכתבים הבודהיסטיים העתיקים. בדיוק כפי שהגוף קיים כאשר הוא מוזן ולא קיים כאשר הוא לא מוזן, באותו אופן חמשת המכשולים קיימים כאשר הם מוזנים. הם לא קיימים ללא הזנה. מהי הפסקת ההזנה למכשול של השתוקקות? מהי הפסקת ההזנה למכשול של סלידה, של עייפות, של חוסר מנוחה ושל ספק? אז איך אנחנו יכולים ללמוד להפסיק להזין את הקשיים והמכשולים האלה? אז אני אציע כל מיני רעיונות, אני לא אשאיר אתכם לבד עם זה. אבל, במיוחד עכשיו אם אתם מתרגלים יותר מנוסים, הרעיונות שאני אציע הם רק כמות קטנה מתוך המון הרעיונות שאין סוף הרעיונות שאפשריים ויכולים לעבוד, וכמות קטנה גם מתוך הרעיונות שלי יש. זו פשוט כמות קטנה, ומה שאני רוצה להגיד זה, תשחקו בעצמכם, תבדקו בעצמכם, אוקיי, אז יש חוסר מנוחה, מה אני יכול לעשות כדי להפסיק להזין את חוסר המנוחה הזה? כדי להקל, basically. כן? כדי להקל, כדי למצוא חופש לנוכח הקושי הזה או המכשול הזה. אז כמה רעיון? הרעיונות יהיו לכל אחד מהמכשולים באופן ספציפי. אז לגבי המכשול או הקושי של רצון חושי, כלומר שהתודעה מדמיינת משהו, מפנטזת על משהו, כמהה אליו, כמו שיונתן נתן את הדוגמה בבוקר, התחינה, if that's your thing, או משהו אחר, קפה טוב, או... לא יודע, אצלי זה תמיד ריטריטים, אבל אני מניח ש... אולי זה משהו אחר. ועכשיו אני בריטריט. למרות שאני מקווה שזה בסדר שאני אומר את זה, אבל כבר שמעתי עדויות לכך שאנשים מסוימים כבר עכשיו כמהים לריטריט הבא. אז תדעו שזה קיים, אני יכול להזדהות, ולא אני אמרתי את זה, שהוא אחר. והתודעה נוטה לנהות אחרי הדברים האלה ולהימשך לשם. עכשיו, אני לא רוצה להגיד משהו כמו כל רצון למשהו נעים הוא רע מעיקרו. אין לי עניין שנייה להגיד את זה. אני עכשיו רוצה להתייחס למה קורה כאשר זה מהווה כרגע מכשול למדיטציה. כאשר אתם הולכים בהליכת מדיטציה ופתאום התודעה רוצה משהו נעים ומתחילה לפנטז עליו וזה גונב את התודעה שלכם. או שפתאום עולה מחשבה, כוס קפה. אני חייב כוס קפה, אני חייב כוס קפה. ואתם מוצאים את עצמכם כבר נמשכים. איך להתמודד עם זה, עם הנהייה הזאת אחר רצון חושי? אגב, סופר חשוב, סופר חשוב בתור אנשים שחיים בחברת שפע, ללמוד להתמודד עם התנועה הזאת של התודעה, כי די בקלות בתוך החיים שלנו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מאוד עסוקים ומשקיעים הרבה אנרגיות, בפשוט נהייה אחרי רצון חושי, שמידת הסיפוק וההנאה שתצא משם, בואו, כאילו, סבבה, אבל לא אהבתי. בסדר? אז זו דרך גם שנייה לקנות שליטה על הכוחות של התודעה שלך. במובן טוב. בשביל, מתוך חמלה לעצמך, כן? אז כל מיני דברים יכולים לעזור. א', פשוט לחזור שוב ושוב. הרבה פעמים התודעה לא, היא נוהה אחרי רצון חושי, כי פשוט עוד לא מיושבת. ויש משהו בליישב אותה שוב, להביא אותה שוב ושוב שמאוד עוזר. דבר נוסף שכבר הודגש בה גם במדיטציה המונחית היום וגם במקומות אחרים, לשים לב לנעימות. כן? לשים לב לנעימות. עם הנשימה, עם התחושה של כל הגוף, יש מידה מסוימת של נעימות שנמצאת שם. ואם אתה נותן לעצמך או את נותנת לעצמך להרגיש את הנעימות הזאת וללמוד לשרות בה וללמוד ליהנות ממנה, כן? אז זה מספק, זה נותן משהו, זה נותן לתודעה מקום שטוב להיות בו כאן ועכשיו. ואז היא לא כל כך צריכה לנהות אחרי דברים אחרים, כי טוב לכאן, כי נעים לכאן. עכשיו, זה לא כל כך שצריך לייצר נעימות שלא נמצאת שם, כמו שצריך לתת לעצמכם ליהנות מהנעימות שכבר נמצאת. אתם מבינים את הכוונה? הרבה פעמים לתודעה שלה מה שהרבה יותר בולט זה הקושי. יש קושי או כאב, והתודעה נשאבת לשם, נמשכת לשם. ההנאה, הנינוחות, הרווחה היחסית, בדרך כלל הם לא בפרונט. ויש משהו בלהרגיש, אוקיי, אני שואף פנימה וזה טיפה נעים. אני נושף החוצה וזה טיפה נעים. אני מרגיע את הגוף. זה טיפה נעים. ולתת לעצמנו לשהות בתוך וליהנות מהטיפה נעימות הזאת. מאוד מאוד מועיל. מאוד מועיל. אם הזמן זה ממש עושה משהו, זה עושה גם דברים בעייתיים, כי נגיד, זה גורם, אני למשל, בגלל שעשיתי את זה הרבה במדיטציה בהליכה, ללכת זה כאילו חוויה מופלאה בעיניי. זה פשוט מופלא. וזה מייצר הרבה בעיות בזוגיות, כי יש קונספציות שונות לגבי מה זה בילוי. אז תדעו, שיכול להיות שזה בעיה שצריך להתמודד איתה. אבל, אבל לא נורא, לא נורא. זה לא בעיה כל כך חמורה. ולפעמים אפשר כזה לעשות ג'סטה ולא רק ללכת. אבל ליהנות מהמגע עם הגוף. אותו דבר אגב, נכון, וריאנט נחמד של זה, זה לפעמים לאנשים, זה קורה יותר בריטריט מטה, בריטריט מטה זה קורה מלא, אבל גם כאן, יש אנרגיה מינית. לג'יט. ואנרגיה מינית, חלק ממה שקורה בה, זה שהתודעה נוטה להימשך למה שהיא מדמיינת. כן? אתם יודעים מה זה? מה שאני ממליץ לעשות עם אנרגיה מינית, זה לתת לעצמכם להרגיש את ה... יש מידה מסוימת של נעימות שם שקורית בגוף. אגב, בדרך כלל פחות מדהימה ממה שהייתם מקווים, אבל יש מידה מסוימת של נעימות שם שקורית בגוף, אז לתת לעצמכם להרגיש את החוויה הקצת נעימה של האנרגיה המינית שנמצאת בגוף בזמן שהדימוי שם. לא צריך מין לעודד את זה, אבל מאחר וזה שם, בלי הרבה אנשים, אני מניח, אז פשוט לתת לזה להיות מורגש כחוויה גופנית, לשמוט שנייה את מושא הדמיון, ולתת לעצמכם ליהנות מזה בגוף. יש לי עוד הרבה לומר על הנושא הספציפי הזה, אבל אני לא אעשה את זה. לא, כי יש עוד מכשולים לדבר עליה. כן, די עם זה, די עם רצון חושי. מילה אחת בסוגריים לסיום הסגירת הנושא של רצון חושי. יש רצון חושי כמכשול, ואתם תשימו לב, תשאלו את עצמכם, מתי השתוקקות או נהייה אחרי כניעה חושית היא מהווה מכשול למדיטציה, או שהיא גובה, אגב, ביום יום יותר מדי מאנרגיית החיים שלי, ואני משקיע הרבה יותר מדי מהאנרגיה שלי בצרכנות או כל מיני דברים מהסוג הזה, ומבזבזת משהו, מתנה יקרת ערך של חיים שחיים אותם פעם אחת, או הרבה פעמים, תלוי באמונה שלכם, אבל בכל מקרה הם יקרים. זה לא אומר שכל הנאה דרך החושים היא דבר שלילי. ברור שזה לא אומר את זה. ברור שאם אתם יוצאים החוצה ויש את אור השמש ויש את האוויר ויש הנאה מהדבר הזה ויש את ההליכה ויש את הרווחה שם ויש את הנשימה וההנאה שם או הנאה מהדממה, מזה ליהנות, ליהנות, ליהנות. הנאה מהחוויה של היות. כן? יש פה גם הרבה להגיד, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. מכשול שני, זדון וסלידה. זה קצת כאילו באתי לבאס בשיחה הזאת. מצטער, חבר'ה. אז יש כל מיני דברים שיכולים לעזור בזדון וסלידה. אחד הדברים שמאוד עוזרים, וזה נורא ברור, זה פשוט גישה ורוח של מטה, או של רצון טוב, כמו שאנחנו מתרגלים כאן בערב, כן? אז אפשר, זה יכול להתבטא כתרגול פורמלי, אם זה עובד בשבילכם. זאת אומרת, תרגול מטה, כמו כל תרגול, מתפתח עם הזמן. ככל שמתרגלים אותו יותר, הוא עובד יותר. אז אם יש לכם תרגול פורמלי של מטה, אתם יכולים מדי פעם להכניס איכות של מטה לתוך התרגול שאנחנו עושים כאן, כן? ולראות מה זה עושה למרחב הזה של גוף ונשימה. אבל אם אין לכם תרגול פורמלי של מטה, יכול להיות שהמשפטים, או הדמיון שקשור במטה, עוד לא שימושיים בשבילכם. ואז פשוט להביא רוח, או להביא איכות של רצון טוב, הכוונה אוהבת. סליחה. להביא רוח או איכות של רצון טוב או כוונה אוהבת כלפי עצמכם וגם כלפי אחרים. חלק ממה שקורה זה שכשאנחנו במצב למשל של ביקורתיות, והדגמתי את זה קודם, אנחנו רואים אחרים דרך העיניים של ביקורתיות ומה שלא יפה בהם מודגש לנו. נכון? כשאתם מתהלכים ביום שלכם בעצבנות ואתם רואים אנשים, הם נראים מעצבנים. אתם הולכים למשרד וחוזרים הביתה, ומי זה הבן אדם הזה? לך מפה. כאילו יש משהו אינטואיטיבי, הם נראים לנו אחרת, התפיסה שלנו מושפעת ממה קורה בתודעה, בצורה די דרמטית. אז אפשר להשתמש בקורולציה הזאת, ובכוונה לראות את היפה. להסתכל על האנשים מסביבכם, ואוקיי, מה נעים בהם? מה יפה בהם? מה נחמד בהם? ולתת לרוח הזה, לרוח הזו של נדיבות, לרוח הזו של כבוד לאחרים ושל כוונה אוהבת, להרוות את התפיסה שלכם. וזה מחליש את הזדון. אז אפילו אם יש לך ממש התנגדות כלפי מישהו, בואו ניתן לכם תרגיל. אם יש מישהו בריטריט הזה שכאילו לא בא לכם טוב, שאתם מגיע לשדה הראייה שלכם ומשהו שם ככה מתגייס ויוצא כנגדו, תנסו לראות מחר כמה דברים שיפים בו. כמה דברים שראויים להערכה. כמה דברים נחמדים בו. ותראו מה זה עושה. אולי זה יהיה קשה להתחיל בו, אז תראו באנשים מסביבו, ואז לאט לאט זה ידבוא גם בו. כן, אבל תראו מה זה עושה. אם קשה לכם עם עצמכם, תראו מה יש בעצמכם שאתם יכולים להעריך. בכוונה להפנות את המבט למשהו יפה. עכשיו, שוב, זה לא להמציא, במובן מסוים זה לתקן עיוות שנוצר על ידי הביקורתיות או על ידי המכשול של סלידה. דרך המכשול של סלידה יש עיוות ראייה של הדגשת השלילי, ואנחנו מתקנים חזרה. רואים את החיובי, רואים את היפה, נותנים לזה להרוות את התפיסה שלנו. דבר יותר פשוט במובן מסוים, זאת אומרת, לא ברור למה לא התחלתי ממנו. כשיש סלידה כלפי עצמכם וכלפי אחרים, זה בסה. זה כואב. זה לא נעים. להרגיש את זה. אוקיי? תנו לעצמכם להרגיש שזה לא נעים. תנו לעצמכם להרגיש שזה כואב. לפעמים בביקורתיות כלפי אחרים או כלפי עצמכם, יש כאילו איזו הילחדות בתוך הסיפור של הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה. בעצם פה זה כואב. כן? זה לא נעים להיות במצב של ביקורתיות. תנו לעצמכם להרגיש את זה שזה לא נעים. זה, ככה אתם, במקום לתחזק את הסלידה על ידי פנטזיות והשלכות על הבן אדם השני, אתם חווים איך יחשב בגוף שלכם, ואז שאתם חווים שזה כואב, א', זה יוריד את האטרקטיביות של הסלידה כלפי הבן אדם השני, את האטרקטיביות של הסלידה כלפיכם, כן? ועל ידי זה יפסיק לתדלק אותה. ב', זה יאפשר לכם לפגוש את זה במידה מסוימת של חמלה. כי כאן עכשיו זה לא נעים, ואז אני יכול להחזיק את זה בעדינות. אתם מבינים את כוונתי? אם אני חושב שהוא רע והוא מטומטם, והוא לא יודע, הוא לא ראוי והוא עשה ככה וככה וככה, אז סבבה, כאן כואב לי, אבל אני עסוק בו. או אם אני חושב על עצמי מחשבות ביקורתיות, כנראה אגב שיש בי משהו שחושב שזה מועיל לחשוב אותן. כן? יש בי חלק שמועיל לחשוב אותן. ולכן זה חשוב ללמד את עצמנו לראות שסלידה זה כואב, להרגיש שסלידה זה כואב. במובן מסוים זה ברור, אבל במובן אחר זה לא ברור. שסלידה או שנאה או כעס או התנגדות או ביקורתיות זה בעצם משהו שכואב לחוות אותו. חשוב להרגיש את זה, וזה ממש מופני, ואז יכולה לבוא גם חמלה כלפי זה. אני לא אספר לכם את כל הסיפור, אבל הקרדיט על התובנה הזאת הוא ליונתן, בשבילי, יונתן פעם בשיחה אישית, ניחח לי. אני הייתי באיזה שטף של ביקורתיות מסוימת. אז הוא אמר לי, זה כואב, אה? תכלס, זה כואב. ואיזה הקלה הייתה שם, רק בהכרה שכן, זה כואב, וזה שמט את ההיגיון שבביקורתיות. סלידה אגב והתנגדות היא תומכת גם במכשולים אחרים. כן? אז אני מניח שלחלקכם לפעמים משעמם. וזה אגב מובן, כי אתם רק יושבים והולכים כל היום. מבחינת רמת הבידור שאנחנו רגילים אליה, זה איך לומר, זה לא, זה לא בטופ 10 של כאילו אירועי הבידור של העולם. ויש משהו, כאילו, בשביל שיהיה שעמום חייבת להיות שם סלידה, וזה לא תמיד ברור. נגיד, שעמום ורוגע הם לא כל כך רחוקים. שעמום ותחושה של רוגע הם לא כל כך רחוקים. מה שמבדיל בין שעמום לבין בין תחושה של רוגע לבין שעמום, סליחה, הרבה פעמים זה מידה של סלידה. לא קורה הרבה, ומשהו בי קצת דוחה את זה, משהו בי קצת מרגיש, זה לא בסדר, היה אמור להיות משהו יותר טוב. כן? או סיפרו לי שיש התעוררות, ואני רק בסדר. משהו כזה. וכאילו, יש המידה מסוימת של סלידה, הסלידה הזאת היא מובילה לשעמום. כן? אז יש משהו בלהרגיש את הסלידה גם בשעמום, ולראות האם אני יכול לרכך את הסלידה. דבר אחרון לגבי סלידה, וזה בעצם נכון לגבי כל המכשולים. סלידה תביא לאיזשהו קיבוץ ונוקשות של הגוף. כן? ואם אתם לנוכח סלידה, משהו קורה והוא לא נעים. כמו שיונתן תיאר היום על כאב. יש כאב, והגוף לא רוצה שהוא יהיה שם, אז הוא עושה ככה. תבין את הכוונה? הוא הופך לקיפוד. ויש משהו בלהרגיש את הקיבוץ הזה ולהרפות. להרפות. התנועה הפשוטה הזאת שאנחנו אומרים לעשות אותה שוב ושוב, מרככת את הסלידה. זה נכון לגבי כל המכשולים. בכל אחד מהמכשולים יש מידה של נוקשות וריכוך של כל הגוף יכול לעזור. המכשול הבא, שאולי הוא היחיד שלגביו העניין של הריכוך הוא פחות מועיל, אבל יש הרבה דברים אחרים. אני אקריא לכם את הפסקה באנגלית מתוך הכתבים העתיקים. הכתבים העתיקים בסינית, אגב, למדקדקים מביניכם. What is the denourishment for the hindrance of sloth and torpor? giving attention to clarity and illumination. Okay? מה, איך לא מזינים את המכשול או הקושי של עייפות ועצלות, על ידי תשומת לב לבהירות ולאילומיניישן, זה ממש דימוי של אור, כן? למה שמביא אור, למה שהוא ההפך מעצלות. אז איך עושים את זה? איך אנחנו מפסיקים להזין את המצב של עייפות? איך אנחנו יכולים לעבוד בתוך, לעבוד עם המצב של עייפות? עוד דבר שהוא נכון לגבי כל המכשולים, וכן גם לגבי קשיים רגשיים מכל סוג שהוא, וגם כאבים מכל סוג שהוא, ולכן ממש חשוב לזכור את זה, ואמרתי את זה כבר, כל הגוף, התחושה של כל הגוף, לפרוס את תשומת הלב, לפתוח אותה, ועם העייפות זה ידרוש מידה של עיקשות, כן? כי חלק מה שקורה בעייפות, זה שאתה מתכנס ונרדם ומצטנף. ויחד עם ההתכנסות והצטנפות של הגוף, גם התודעה הולכת ומצטנפת לה למקום קטן כלשהו, כן? ויש משהו בלפתוח לכל הגוף, לפתוח לכל הגוף, וזה ימשיך להתכווץ ותמשיכו לפתוח, וזה ימשיך להתכווץ ותמשיכו לפתוח. מאוד אפקטיבי נגד עייפות. זה עוזר לאזן את האנרגיות ולפרוס אותן ולפתוח אותן. אגב, מאוד אפקטיבי גם בעבודה עם חוסר מנוחה, שהוא במובן מסוים הוא ההפך מהעייפות, אבל זה מאוד אפקטיבי לשניהם, זה עוזר לאזן את האנרגיות. אז כל הגוף. עוד דבר שעוזר נגד עייפות, או בעבודה עם עייפות, נגד זה קצת מילה לא טובה, אבל בעבודה עם עייפות, לשאוף שאיפות קצת ארוכות. או אתם יודעים מה? אפילו בגרסת המינימום, לשים לב לשאיפה. כן? הרבה פעמים, במצב של עייפות, השאיפות שלנו מתקצרות. כן? השאיפות והנשיפות מתקצרות. אנחנו לא מכניסים הרבה אוויר, כי הגוף נכנס לאיזה מין מצב קצת כזה, שלא הרבה קורה. ואז יש משהו בלתת ליותר אוויר להיכנס. זה לא ממש לנשום בכוונה מלהכניס מלא מלא אוויר, אלא זה יותר... אני לא יכול לדבר בזמן שאני עושה את זה, אני עושה... ואני ממש טוב בזה, אז יכול לקחת איזה וייל. שום לי דקה. טוב, בסדר. זה יותר לאפשר לגוף... לאפשר לאוויר להיכנס לגוף. כן, לתת לגוף להיפתח קצת, לתנוחה להיפתח קצת, ולתת להרבה אוויר להיכנס. שוב, לאו דווקא, לא להכניס בכוח. לא מין... אתם שומעים שאני עושה את זה עם המיקרופון? לא. כן? לא זה. משהו הרבה יותר עדין, לתת להרבה אוויר להיכנס. לתת להרבה אוויר להיכנס. וריכוך של הגוף אגב יעזור. כן? לתת להרבה אוויר להיכנס. לתת לשאיפה להחיות את הגוף. באופן מאוד טבעי ומאוד אורגני, עם השאיפה יש משהו שמביא אנרגיה, מביא חיות. להרגיש את ההתרחבות של הגוף עם השאיפה. זה מאוד עוזר בעבודה עם העייפות. יש אנשים שדמיון ויזואלי נורא עובד בשבילם, אז איך זה יהיה לשבת, וממש לדמיין אור, לדמיין אור שמש, מקרין עליכם, כן? לדמיין אתכם, את עצמכם יושבים בתוך אור שמש, או לדמיין שמש בהירה מול העיניים. כן? זה מאוד קלאסי לעשות את זה, זה כאילו מין, זה מאוד מסורתי לעשות את זה. לדמיין שמש בהירה מול העיניים. ולתת לזה להביא מידה של ערנות. אתם יודעים מה, אני אקח אותנו עוד צעד קדימה, דיברתי על הפתיחות של התודעה לכל הגוף. מה יקרה אם אני אציע לכם, אתם יכולים לנסות זה עכשיו אפילו שנייה, בעיניים כוחות או עצומות, לא משנה, כאילו לתת לחושים ממש להיפתח ולקלוט את כל החדר. כן? לא כאילו להסתכל מסביב, אלא לשבת איך שאתם, תנוחה זקופה מאוד עוזרת, ולתת לחושים להיפתח ולקלוט את כל החדר, כאילו לתפוס, לתת לתודעה להתרחב, הרבה יותר רחבה מעצמכם, מהגוף שלכם. לתת לכל הצלילים להיכנס. לכל התחושה של הרוחב והאורך של החדר הזה, על כל מי שיושב בו. זה מביא איזו תחושה של מרחב. אם עשיתם את זה בעיניים עצומות, תפקחו עכשיו עיניים בעדינות, ותנו לזה להמשיך לבוא אליכם, התחושה של כל החדר, לפתוח את התודעה, לפרוס אותה. אני לא יודע, למי זה הרגיש אפשרי? לכמה מכם זה הרגיש אפשרי או מועיל? אוקיי, לחלקכם, יפה. אז תנסו את זה, יש אנשים בהתחלה זה מין, על מה אתה מדבר? אני יכול להרגיש יד, אני יכול להרגיש רגל, אני לא יכול להרגיש חדר, אין לי חדר, יש לי ידיים ורגליים. לגיטימי. תנסו את זה גם בהליכה. יש אנשים שזה אפשרי להם מההתחלה, מאוד מועיל, יכול להיות מאוד מאוד מועיל. גם עייפות, גם עם חוסר מנוחה אגב. זהו לגבי עייפות, כאילו וחוץ מזה אתם יודעים, לעמוד, לפקוח עיניים, לגיטימי, כאילו חשוב. לזקוף שוב ושוב את התנוחה, מאוד חשוב, כאילו אתם שמים לב שהתנוחה מתכווצת, תזקפו אותה. ותעשו את זה 1,000 פעם בתוך המדיטציה שלכם, תמצאו דרך, תרגילו את הגוף, תרגילו את עצמכם לתנוחה, אתם יודעים, לא דום מתוח. אבל משהו שיש בו כבוד, שמאפשר להעביר להיכנס, כן? זה חלק מהתרגול, למצוא תנוחה שמכבדת את החיות של הגוף. זה לגבי עייפות. תודה על האילוסטרציה. אני הרחתי. יש לי הרבה מה שנקרא מה לומר, ומעט מה שנקרא הזמן. אוקיי, בסדר. אני גם נותן את ההנחיות בבוקס. אז אולי חלק יישאר לשם. אתם יודעים מה, אני על חוסר מנוחה ודאגה אני אדבר בקצרה, כי נראה לי שאף אחד מכם פשוט לא חווה את זה. זה לא נכון מה שאמרתי עכשיו. אני יודע, כי סיפרת לי. בחוסר מנוחה, גם העניין של תחושת מרחב זה ממש מפתח. ממש ממש מפתח. הרבה ממה שקורה בחוסר מנוחה זה שיש יותר מדי אינטנסיביות של המודעות על מקום צר, וזה מייצר עצבנות, ואז כדאי לפתוח. ולפעמים אנשים בצורה מאוד מיומנת וכנה, הם רואים שהתודעה נודדת הרבה, ואז אומרים לעצמם, טוב, עכשיו ממש תנסה. ואז התודעה נודדת, לא, עכשיו ממש ממש תנסה. ואז היא נודד שוב, עכשיו ממש 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 תעשה את כל מה שאתה יכול כדי שהיא תישאר, ממש. אוקיי, זה מעצבן. לא אותי, אבל זה מעצבן את מי שעושה את זה, זה מביא עצבנות לתודעה. זה דוחס את המודעות כמו גז לתוך חלל קטן, ואז יש יותר חוסר מנוחה. אוקיי? עכשיו, לפעמים כן צריך להביא יותר מאמץ, אני לא אומר לכם אף פעם לא לעשות את זה. כשהתודעה נודדת הרבה, לפעמים צריך יותר מאמץ, לפעמים בעצם צריך פחות מאמץ. ודווקא טיפה להישען אחורה ולמצוא מקום של מרווחות. אז מקום של מרווחות יכול להיות תחושה של כל הגוף, ויכול להיות התחושה של כל החדר, כן? ובמובן מסוים אתם פותחים את התודעה, נותנים לה להתרווח יותר, ואז הרבה פעמים עדיין תהיה אנרגיה של חוסר מנוחה, כן? אני יודע, כי זה המכשול האהוב עליי, עדיין תהיה אנרגיה של... זאת אומרת, אתם יודעים? הנפוץ אצלי. עדיין תהיה אנרגיה של חוסר מנוחה, אז אתם יכולים לפתוח את התודעה, וכאילו לתת לחוסר המנוחה לבעבע בתוך זה. אתם מצליחים לדמיין את זה? כאילו אתם פותחים, אתם נותנים לתודעה להישען אחורה, להיות במרחב יותר רחב, ופה יש הרבה חוסר מנוחה, אבל אין בעיה, חוסר מנוחה הוא פה, אבל יש לכם כאילו מרחב יותר רחב שהתודעה נמצאת בו. מפשט מדי? קלטתי אתכם. יש כמה שזה מפשט למדי. אבל אולי כמה שלא. אז אני אנסה למצוא דברים גם יותר קונקרטיים. תראו, אם להיות ממש פשוט וקונקרטיות, אותן עצות שאנחנו אומרים שהן תמיד עובדות, אז גם כאן הן עובדות. כלומר, להרגיש את כל הגוף ולרקח, מאוד עוזר עם חוסר מנוחה, כי חוסר מנוחה קשור לקפיצות, כן? אז זה גם מאוד עוזר. אבל לפעמים צריך להרגיע את האנרגיות. יש יותר מדי מאמץ וצריך קצת להרגיע אותו. לפעמים עם חוסר מנוחה, ולמעשה עם כל הקשיים האלה, יש מין תגובה משנית שמניחה שזה לא אמור לקרות. כן? שאני לא אמור להיות חסר מנוחה. זו דוגמה שנתתי עם מחשבות. יש מחשבה ואני לא אמור לחשוב. אני הולך למחשבה, אני לא אמור לחשוב. אני מרגיש חסר מנוחה, אני לא אמור להיות חסר מנוחה. אז לשים לב עם זאת התגובה, כן? ו... וממש לאפשר לעצמכם לחוות את מה שאתם חווים, ולדעת באופן עמוק שכל מה שאתם חווים זה בסדר, ואפילו להגיד לעצמכם, כמו שהצעתי לכם לעשות במדיטציה המונחת כשהתחלנו, להגיד לעצמכם, זה בסדר. זה בסדר. ממש להגיד את זה לעצמכם, וכמה אנשים בתוך ברעיונות שהיו היום אמרו, בצורה נורא נורא מרגשת, ונורא נורא מיומנת, אני חווה מכשול, ואז אני מוצא משהו שאני אומר לעצמי, שכאילו מאשר את המכשול הזה, אני אומר לעצמי, זה בסדר, או אין בעיה, אורח, אתה יכול לבוא, בוא תשב איתי. כן, נורא נורא יפה, נורא נוגע ללב, יש חוסר מנוחה, אין בעיה, בוא תשב איתי. ויש, אני כאן וחוסר מנוחה יושב איתי. אז למצוא את המשפטים האלה שאתם יכולים להגיד לעצמכם שיגידו לכם זה בסדר. בכל מקרה אתם מדברים לעצמכם כל הזמן, אתם פשוט מדברים לעצמכם לא טוב. רוב הזמן. אתם אומרים לעצמכם דברים כמו זה לא אמור לקרות, או מה נסגר, או מתי הריטריט יעבור, או אוקיי אנחנו ביום רביעי מה זה אומר, או כל מיני דברים. במקום זה תגידו לעצמכם זה בסדר. עוד אופציה, אגב, אם יש הרבה חוסר מנוחה, אז אתם יכולים במקום, ואם יש, סליחה, אם יש הרבה מחשבות תורדניות, אתם יכולים במקום המחשבות להתחיל לשלוח מטה. כן? להתחיל לשלוח איחולי טוב. אם במילא המחשבה רצה בטורבו, אז במקום מה שהיא אומרת, תתחילו לשלוח, הלוואי שאני אהיה מאושר, הלוואי שתהיה מאושר, הלוואי שאני אהיה מאושר, הלוואי שתהיה מאושר. אם זה בהליכה לכל מי שאתם רואים, הלוואי שאתה תהיה מאושר, הלוואי שאת תהיה מאושרת, הלוואי שאתה תהיה מאושר, הלוואי שאת תהיה מאושרת. בכל מקרה המחשבות רצות, make good use of it, וזה גם יישב את התודעה. למה? כי פתיחות של הלב עוזרת לתודעה להתיישב. וגם כי זה פחות שנייה מבדר מאשר, האמת שלא, כאילו רוב המחשבות הרפיטטיביות הן לא מבדרות, אבל יש בזה משהו שפחות תופס את התודעה. אז להמיר את המחשבה המאוד אובססיבית ותורדנית באיחולי טוב, כן? ולתת לזה להרגיע אותה לאט לאט. אוקיי. אני הולך לקחת עוד טיפה זמן, בסדר? כאילו עברה עכשיו שעה ואני הולך לקחת עוד 10 דקות בערך. אני מקווה שאתם בסדר עם זה ושאם אתם עייפים אז אתם יודעים להרגיש את כל הגוף, את כל המרחב. תהנו. אם מישהו מכם מרגיש, רציתי לעשות בדיחה, אני לא בטוח אם זה ילך, אבל אם מישהו מכם מרגיש, אולי זה לא נכון שהוא ימשיך לדבר, אז אני עכשיו הולך לדבר על המכשול של ספק, אז שימו לב שזה מה שקורה. באופן כללי, האיכות של ספק היא לא איכות בעייתית, באופן כללי, כלומר, כשלעצמה האיכות של ספק יכולה להיות ממש חשובה, היכולת שלנו לשאול שאלות עמוקות, משמעותיות על החיים שלנו, לשאול שאלות על התרגול, פקולטי מאוד מאוד חשוב של התודעה האנושית. אז אני ממש לא רוצה להגיד לכם, תוותרו על כל מהלך של שאילת שאלות בחייכם, ממש לא. אבל יש סוג של ספק שהוא פשוט תוקע. שהתודעה נלכדת באיזה מהלך של, מין, אני לא יודע אם זה טוב מה שאנחנו עושים פה, לא יודע אם זה כאילו באמת מוליך לאנשהו, ואז אני יוצא החוצה ואני הולך ואני כאילו מין חושב לעצמי, לאן זה הולך? מה טוב בזה? וכאילו, או שאולי אני, אולי אני בעצם לא יודע בדיוק כאילו איך לעשות את זה, וזה לא, ופשוט כל האחרים יודעים, אבל נראה לי אין הרבה סיכוי. או אולי המורים האלה הם פשוט לא מורים טובים, לאף אחד מהם אין זקן, אני חושב שלמורים בודהיסטים חייב להיות זקן, או שהם חייבים להיות נזירים, אז אין להם זקן והם לא נזירים. אז אני לא יודע אם זה יכול לעבוד בינינו כזה. ואז התודעה נתקעת באיזה לופ של ספק, שפשוט מה שייתן לכם את האינדיקציה, שזה פשוט לא עוזר. יש תחושה שלא מתקדמים. כאילו יש תחושה שאתה עושה את התרגול, וכאילו, והשאלה לא מוליכה לשום מקום. אז הרבה מהעניין עם ספק זה השאלה, מה הזמן הנכון? מה הזמן הנכון לשאול שאלות? מה הזמן הנכון להטיל ספק? אז לפעמים כשלי יש ספק, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר לעצמי, אוקיי, מתי יהיה הזמן הנכון לשאול את השאלה הזאת? אז אם עכשיו אני בריטריט, ואולי זה ריטריט ראשון, ואולי גם לא, ואני לא בטוח אם זו הדרך המתאימה בשבילי, לג'יט, אוקיי? ואז אני אומר לעצמי, סבבה, אני שומע אותך ספק, בוא נדבר ביום שלישי. אני אתן לזה הזדמנות, אני אביא את כולי, אני אהיה פה באופן המלא ביותר האפשרי, ביום שלישי, אני אשאל את עצמי, האם זה הדבר הנכון לעשות? אתה מבין את הכוונה? כאילו לתת לעצמך את המשך, להגיד אוקיי, לגיטימי, אבל אולי זה לא הזמן הנכון. באחד הכתבים המסורתיים כתוב משהו מעניין על ספק, שוב, הכתבים מסינית, אבל פה זה באנגלית, אז אל תדאגו. What is the nourishment for the hindrance of doubt? כלומר, איך אני מפסיק להזין את ההינדרנס של ספק? נכון? כשאני מקריא באנגלית זה כאילו אני סתם מגמקם. הייתי יכול באותה מידה סתם להגיד, אין זאת כאלה, זה סתם, אני סתם אומר לכם את זה, אבל בכל זאת, זה יותר בשביל עצמי, אז תסלחו לי. אז איך לא מזינים את ההינדרנס of doubt? Giving attention to dependent arising, the not yet arisen hindrance of doubt does not arise, the already arisen hindrance of doubt is removed. כלומר, מה שהוא אומר, נכון? כאילו באותה מידה זה יכול להיות, אבל זה מה שקרה, הקראתי. מה אני חושב? עברית, אוקיי. איך, אז מה הוא מציע בעצם, וזה על פי הכתבים הסינים, מי שמציע כאן זה הבודה, מה הוא מציע? הוא מציע איך מתמודדים עם מכשול של ספק, על ידי הבנה או על ידי היכרות עם מה שבשפה הבודיסטית נקרא dependent arising, או אם להגיד זה במילים פשוטות, אתה מתגבר על המכשול של ספק לא על ידי זה שאתה יותר, לא יודע, סוגד למורים או סוגד לבודה או שאתה מגרש את הספק או משהו כזה, אלא אתה שם לב ושואל את עצמך מה מועיל. כן? אתה שואל את עצמך האם הספק הזה הוא מועיל עכשיו, ואתה בתוך החוויה שלך בודק עם עצמך מה מוביל עכשיו לרווחה, מה לא מוביל עכשיו לרווחה. האם הספק עוזר לי להביא רווחה כאן ועכשיו, ואם לא, איך אני יכול לשמוט אותו? מה כן יכול להביא רווחה כאן ועכשיו? הלמידה הזאת עצמה היא הדרך שמוצעת בכתבים להתמודד עם המכשול של ספק. אוקיי? לא יודע אם זה עזר, אבל אני חושב שזה פיצ'ר נורא יפה של הדרך הבודיסטית, להגיד, הדרך להתמודד עם ספק זה לראות בעצמך מה עוזר לך למצוא שמחה עמוקה. ועל ידי כך הספק מוסר, על ידי זה שאתה מגלה בעצמך. דבר אחרון לגבי ספק, הדבר הכי מורכב והכי קשה בספק זה לאבחן אותו כמכשול. אוקיי? כל המכשולים האחרים, ההבחנה שלהם כמכשול היא די קלה, או לא מאוד קלה, אבל די אפשרי. עם ספק, הרבה פעמים הספק מדבר בקול מאוד מאוד מחוכם, שמאוד גם מרגיש כאילו זה אנחנו. כן? אני באמת חושב, אוקיי, אולי זה לא מתאים, אולי אני לא טוב, ואני מוצא את ההצדקות, ואני מוצא אולי משהו אחר שהיה עדיף לעשות בזמן הזה. כן? כל הדבר הזה קורה, that being, כאילו בזמן שכל זה קורה, חצי יום אני מבלה כאילו במין חצי נוכחות כזאת, אני לא באמת כאן. כן? אבל הכל נורא משכנע, אז הדבר הקשה ביותר והמועיל ביותר, זה לדעת, אוקיי, זה ספק, ולהתחיל לראות את זה כספק ולא לגמרי להאמין לו. יש כל כך הרבה לומר, והלילה כל כך קצר. מישהו שאל היום באחד המפגשים שהיו לנו, שאל, שאלה נורא נורא יפה, מתוך הרבה כזה כבוד ויושר הרגשתי, הוא שאל, אוקיי, מכל מה שאנחנו עושים, ובהתייחס לשיחה שהייתה עכשיו, יש את כל הטכניקות האלה, מה עשויה להיות ההשפעה ארוכת הטווח? האם מעבר לטכניקות הספציפיות, מעבר למשחקים הספציפיים, יש משהו שיכול להדהד באופן ארוך טווח יותר, באופן עמוק יותר? והתשובה שלי, מה הייתה? נכון, התשובה שלי הייתה כן. יופי, תודה. דברו שהתשובה שלי הייתה כן, מה חשבתם? התשובה שלי הייתה כן, ואני מניתי שני דברים. אחד זה הטיפוח שעליו כבר דיברתי. בתוך העבודה עם המכשולים אנחנו מטפחים הרבה כוחות, הרבה יופי, הרבה משאבים של לב ותודעה, והם יישארו איתנו. הם חד משמעית יישארו איתנו ויצטברו ויהיו משאב עמוק עבורנו בתוך החיים האלה. דבר שני, אנחנו מפתחים תובנה. מה זה אומר? למעשה, שאנחנו מפתחים תובנה. זה אומר, כרגע אני אתייחס לזה כשני דברים, אנחנו מפתחים שני סוגים של תובנות. סוג אחד של תובנות שאנחנו מפתחים, וזה אני חושב יותר ברור, זה תובנה לגבי הדרך שבה התודעה יוצרת סבל, ותובנה לגבי הדרך שבה אפשר להפחית את הסבל הזה על ידי התודעה, כן? וכל מה שאמרתי עד עכשיו זה פשוט הצעות לעבוד עם זה. אני רואה איך ברגע מסוים התודעה יוצרת מצב של קושי, של סבל, ואני משחק באופן שמפחית את הקושי, מפחית את הסבל, ומביא תחושה של ישור רווחה כאן ועכשיו. תשמע הגיוני? ומתוך זה מתפתח התובנה. פשוט תובנה לגבי איך התודעה עובדת ואיך אני יכול לעבוד בתוכה. עכשיו, שנייה כוכבית, זה סופר חשוב. זה סופר חשוב. כמה אנשים אתם מכירים שיש להם את המיומנות, כן? לראות מה קורה בתודעה שלהם, מה מועיל, מה מזיק, איך מפחיתים את מה שמזיק ואיך מגדלים את מה שמועיל. זה, מה יותר חשוב מזה בחיים האלה? מה יותר חשוב ללמוד מזה בחיים האלה? איך אנחנו לא לומדים את זה מגיל אפס? זה חוסר אחריות. אנחנו מסתובבים עם התודעה הזאת, עם כל הדרק שהיא מולידה, ובכלל היכולת לראות מה קורה שם בפנים, ואיך אני מפתח את מה שמיטיב, ומפחית את מה שקשה. כל כך כל כך חשוב. אז אנחנו לומדים את זה כאן, מתוך ההתנסות ומתוך העבודה עם מה שקשה. סוג שני של תובנה, היא תובנה לגבי עד כמה חוויית העולם שלנו נצבעת על ידי התודעה. עד כמה חוויית העולם שלנו נצבעת על ידי התודעה. כשאני במצב של ביקורת, העולם נראה, נראה נורא. או כשאני במצב של, באיזה עוד מצבים העולם נראה נורא? דיכאון או דכדוך או חסר ערך עצמי או השמה וכן הלאה, העולם נראה נורא, נורא, אני נראה נורא, אני מרגיש את עצמי כנורא, כמבאס תחת, מה שנקרא. כשאני במצב יותר נינוח, יותר רחב, האנרגיות שם, העולם נראה לגמרי אחרת, כן? יש פה משהו מאוד 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 חשוב ללמוד. זה נראה למראית עין שאנחנו חיים בעולם מוצק, קבוע, אמיתי איכשהו. אבל למעשה הדרך שבה אנחנו פוגשים, הדרך שבה אנחנו רואים את העולם צובעת וקובעת את הדרך שבה הוא ייראה עבורנו. כל אחד מאיתנו בכל רגע מסתובב בתוך עולם קצת אחר. והמהלכים הפנימיים האלה של התודעה מעצבים את העולם שכל אחד מאיתנו מסתובב בו. כן? שכל אחד מאיתנו חי בו. בכל עולם כזה יש סדרי עדיפויות מסוימים, תחושה מסוימת לגבי מי אני ולגבי מי הם אחרים. יש אסתטיקה מסוימת, יש לו גוון מסוים שנובע מאיך שהתודעה שלנו מייצרת אותו. ויש משהו, ככל שאתה רואה את זה יותר ויותר, אתה מבין עד כמה הקיום שלנו הוא דבר פתוח, הוא דבר גמיש, עד כמה ניתן לשחק איתו. כי אתה רואה עד כמה התפיסה שלך את העולם וחוויית העולם שלך היא פתוחה, היא בת שינוי. עד כמה כמות או הספקטרום של מה אתה יכול לחוות, מה אתה יכול להיות, איך אתה יכול לחוות בצורה האינטואיטיבית ביותר את מה זה הקיום הזה של עצמך ומה זה העולם הזה, עד כמה הספקטרום הזה הוא עצום. ועד כמה זה חשוב מה התודעה עושה ואיך היא צובעת את החוויה. כי התודעה היא בורית עולמות. היא בורית את האופן שבו אנחנו חווים את העולם, וגם היא בורית, והיא בורית את האופן שבו אנחנו חווים את העולם, ואנחנו חולקים עם אחרים את העולם הזה שאנחנו חווים. Okay. מי שטיפה מכיר אותי יודע שבסוף שיחות דרמה אני נעשה נורא מופשט. אז זה הרגע הזה. אז סלחו לי. אבל זה קצת ככה, בן אדם חווה עולם מסוים, וכשהוא פוגש בן אדם אחר, הוא חולק איתו את העולם שלו. באופן יסודי חשוב. התודעה היא ראש וראשון לכל הדברים. ככה נפתחת אדמה פדה, הסופה כל כך יפה של כתבי הבודה. דברי הבודה, למעשה. אני חושב שכאן נסיים. אז אני מקווה שזה היה מועיל. אמרנו הרבה. אמרנו הרבה. דיברנו על מהם המכשולים. מנינו את חמישתן. תזכירו אותם לעצמכם. דיברנו קצת על גישה בעבודה איתם. גישה של קבלה בברכה ושל התנסות וניסוי לגבי מה מועיל. ודיברנו על כל אחד מהם בנפרד ו... דברים מסוימים שאפשר לעשות כדי שיעזרו איתו. ובסוף דיברתי באופן קצת יותר מופשט על איזו תובנה יכולה לנבוע מהם. אז אני מציע שנשב לאיזו דקה בשתיקה ותראו אם יש משהו שעלה בשיחה שמרגיש שימושי עבורכם ואולי אתם רוצים להמשיך להדהד ולזכור. מי ייתן וכל הברואים והברואות יחיו ברווחה ובתבונה לנוכח היופי ולנוכח הקושי שבחיים.